במהדורה שבגמרות זה באות יוד. באות יוד. אבל לא ישנה פועל הקילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. בסדר? אנחנו באמצע ההדרכה של הרמב״ם. איך אדם אמור לבנות את עצמו להגיע אל הדרך האמצעית? והוא נתן לנו פה כמה דברים. דרך לעשות את זה לאט לאט, להתרגל בדברים, להטות את עצמו אל הקצה השני, עד שהוא יגיע אל האיזון. עכשיו פה בא הרמב״ם לתת לנו כללים שהם יותר לפירוט של הדברים. הוא אומר, שים לב שיש הבדל כשאתה מאמן את עצמך בדבר הזה, יש הבדל אם אתה מאמן את עצמך ימינה או שמאלה. יש דברים שהם לפי הטבע של האדם, וזה כל אחד אחרת. יש אחד שהטבע שלו מלכתחילה הוא הרבה יותר קמצן, יש אחד שהטבע שלו מלכתחילה הרבה יותר פזרן, וכשהוא צריך לכופף את עצמו, זה לא שווה בשווה. זאת אומרת, מי שמכיר בסטטיסטיקה, יש ממוצע ויש חציוני. הממוצע והחציוני לא בהכרח באותו אזור, הם יכולים להיות שונים לגמרי. השכר החציוני במשק והשכר הממוצע במשק יכולים להיות שונים לחלוטין. זאת אומרת, אם יש שתי אנשים ובחברה שאחד מקבל 100,000 שקל והשני מקבל 100 שקל, אז השכר הממוצע הוא 50,000 שקל בערך, כן, 50 ו-50. אלף שקל, אז זה לא השכר הממוצע, זאת אומרת אין אף אחד שמקבל את השכר הממוצע הזה. השכר החציוני הוא בעצם מה שרוב האנשים מקבלים, בסדר? אז גם כאן כשאנחנו מדברים על הדרך האמצעית, הדרך האמצעית היא ישרה, היא ממוצעת, אבל היא לא בהכרח רוב האנשים נמצאים בה. זאת אומרת, אנשים שלא עבדו על עצמם, רוב אנשים יהיו בסקאלה לא בממוצע. זאת אומרת, לא יהיה פה פיזור שהרבה מאוד קמצנים, הרבה מאוד פזרנים, ואיכשהו, כאילו, אם תעשה את הממוצע של כל האנשים, אנחנו אומרים, אחד עומד עם הרגליים במים קרים והראש שלו במים חמים, אז הממוצע הוא שזה פושר. אבל זה לא, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה צריך שאנחנו רוצים להגיע לדרך הממוצע, הדרך הממוצע היא לא איפה שהממוצע נמצא. מה זה?
בסקאלה של המידות, מה
שהאנשים. בסקאלה של המידות ולא בסקאלה של האנשים, וגם בסקאלה של האנשים עצמם, אנשים לא נוטים באופן טבעי לפה ולשם באותה צורה. אלא בוא נגיד, הדרך הממוצע יכולה להיות 80% מצד אחד ו-20% מהצד השני. בסדר? היא ממקום מסוים. הרמב"ם יביא את זה ויסביר את זה מאוד ברור, את הדוגמאות שלו. הוא אומר, כשהוא עוד רוצה לאמן את עצמו במשהו, אנחנו רואים, זה בסוף הקטע הקודם, אגב, במהדורות האחרות הם כולם פיסקו את זה אחרת פה. אני פשוט נצמדתי לפיסוק של מה שנמצא בגמרות, אבל בדרך כלל מפסקים את זה קצת אחרת, והמשפט ראשון של אות יוד הוא בעצם הסוף של אות תת. אומר, כשאדם רוצה להסתלק מהפיזור, הוא מדבר בסוף אות תת, להגיע לתכונה נכונה, אז הוא צריך להתמיד על פעולות הנדיבות וישקוד עליהם, לא יתיר ולא יחסר, וכן כשנראה הוא מפזר, נצווה הוא לעשות פעולות הקילות ולשנותה, בסדר? אם הוא מדי פזרן, להיות לצמצם, להיות קמצן, אבל הוא אומר, יש הבדל בין אדם שהוא פזרן והוא רוצה להגיע לאיזון והוא צריך לעבור דרך הקמצנות, לבין אדם שהוא קמצן וצריך להגיע לנדיבות, למצב נורמלי, והוא צריך לעבור דרך הפזרנות. יש הבדל ביניהם, כי לא ישנה, הוא לא יחזור עוד פעם ועוד פעם על פועל הקילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. זאת אומרת, זה שונה אחד מהשני. אומר, וזה החידוש הטוב, הוא סדר הרפואות וסודה. זאת אומרת, ברפואות, באופן כללי, לא רק ברפואת הנפש, שהרמב״ם מדבר פה על רפואת המידות, אלא גם ברפואת הגוף. הסוד של הרפואות הוא הדבר הזה. זאת אומרת, יש לפעמים דברים שהם חוקים. בסדר? אתה יודע שזה מה שכתוב בספר וזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אדם צריך כך וכך וכך. אבל יש את סוד הרפואה. סוד הרפואה זה משהו שאנשים לא יודעים, הוא לא כתוב בספר. למה? כי פה דרוש שיקול הדעת, לדעת מתי להפעיל את מה שכתוב בספר ובאיזה צורה. והיות וגם פה היית יכול לומר, רגע, אתה מרגיש שאתה פזרן, אז יופי, אז לך לקמצנות, ואז עד שתתאזן. יופי, אז נתת פתרון במשפט וחצי. כשאתה בא לבצע את הפתרון הזה וללמד לעשות את זה בפועל, אתה רואה שזה לא עובד. יש פה משהו שצריך לדעת את סוד הרפואה. זאת אומרת, את ההתאמה המדויקת של הרפואה הזאת לאדם הזה. למה צריך את ההתאמה המדויקת הזאת? בגלל שזה לא דומה הצד הזה לצד הזה. יש הבדל ביניהם, ולכן בסדר הרפואות וסודה, והוא, אומר הרמב״ם, שישוב האדם מן הפיזור לנדיבות יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקילות לנדיבות. אומר, אדם שהוא פזרן, לצמצם אותו שלא יפזר יותר מדי, קל יחסית, בסדר? להגיד לו, לא, אסור לך לתת, הוא לא צריך להתגבר על עצמו יותר מדי בשביל לא לתת. הוא בסדר, הוא מוצא את הכוחות להגיד לו. לעומת זאת, לאדם קמצן, לפתוח את היד, זה מאמץ גדול מאוד, הרבה יותר גדול מאשר המאמץ של הפזרן לא לפזר. זאת אומרת, אין השוואה מלאה בין שתיהם. וכן, אומר, הנה עוד דוגמה, אומר, שוב, לחזור, נעדר הרגשת ההנאה, כן? נזהר וירחת, כן? אדם שאוהב ליהנות, והוא מרגיש את ההנאה. יש אנשים שהם קהים יותר, הם פחות נהנים, הם פחות מתרגשים מהנאות. הוא לא, אם זה הנאה של אוכל או הנאה של מוזיקה, הוא לא חווה הנאות בעוצמה. הוא יותר מאופק רגשית, ולכן הוא פחות חווה את הדברים, זה פחות מרגש אותו. עכשיו, יש אדם אחר שחווה כל תאווה שהיא, כן? כל דבר, הוא חווה את זה בעוצמה גדולה מאוד. זה משפיע עליו, זה מטלטל אותו, זה ממילא זה גם מרומם אותו. הוא עוצמתי יותר, הרגשות שלו יותר חדים, יותר מדויקים, יותר מחוילים, והוא מרגיש את הדברים הרבה יותר בעוצמה. הוא אומר, הבן אדם כזה שיש לו הרגשת הנאה חזקה מאוד, ולכן הוא נמשך לתאוות. הוא פשוט חווה אותם בצורה הרבה יותר עוצמתית ממישהו שהוא לא כזה. ובגלל שהוא חווה את התאוות בעוצמה, אז קשה לו הרבה יותר להתגבר. להביא אותו, להחזיר אותו, שהוא יהיה נזהר וירחת, זאת אומרת, חי בצורה הנכונה, זה יותר שוב, כן, יותר קל ויותר קרוב לשוב משוב בעל התאוות נזהר. זאת אומרת, זה יותר קל, ולזה נכפול על בעל התאוות פעולות. העדר ההנאה יותר משנכפול על נעדר ההרגשות פעולת התאווה. בסדר? אומר, בעל תאווה לעצור את התאוות שלו, זה מאוד קשה. ולכן הוא צריך הרבה יותר פעולות של זהירות עד שהוא יצליח להגיע למצב אמצעי. התהליך שלו יהיה הרבה יותר ארוך והרבה יותר קשה. לעומת זאת, בן אדם שהוא נעדר ההנאה, הוא לא כל כך, זה ההפך. הבעיה היא שהוא לא נהנה מספיק. הוא פורש יותר מדי מהחיים כי זה לא מדבר אליו. הוא כהה בעניין הזה. ואתה רוצה כן שיפתח את ההנאה, שהוא כן יהיה במצב מאוזן, אז אתה, נכון? דוחף אותו לכיוון הדרך האמצעית. הוא אומר, זה דורש הרבה פחות פעולות. הוא אומר, נכפול על בעל התאוות, פעולת העדר ההנאה, כן, אדם שהוא בעל תאוות, צריך פחות ופחות ליהנות. היותר משנכפול על נעדר ההרגשות, אדם שאין לו הרגשה של תאווה, בסדר, הוא לא מרגיש את זה, נכפות עליו פעולת התאווה. כן? אמר, והיות, זה יותר קשה מזה, שוב נעדר ההרגשת ההנאה. אדם שאין לו הרגשת הנאה, שהוא יהיה נזהר וירחת, שהוא יבוא לדרך האמצעית. אני חוזר למילים שלו, שוב נעדר הרגשת ההנאה, נזהר וירחת. זה דבר שקל יותר וקרוב יותר לשוב משוב בעל התאוות, נזהר. אדם שהוא בעל תאווה, לעבור לזהירות, לדרך הממוצעת, זה קשה יותר מאשר אדם שהוא נעדר הרגשת ההנאה, להעביר אותו למצב אמצעי של נזהר ירחת.
למה זה אותו סיכר?
מה זה?
למה זה אותו סיכר? הוא שנעדר הרגשות? נזהר באמצע ובעל התאוות.
נזהר, זה כמו שהיה לנו בדוגמאות של הרמב״ם בתחילת הקטע, הוא אומר, בתחילת עוד ב', תראה את זה, המשל בו, בעמוד הקודם, הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין העדר הרגש ההנאה. בסדר? ככה, בלשון של הרמב״ם זה זהירות. אז לפני תקופה, כשדיברנו על זה, ערכנו בזה יותר. אבל יש פה זהירות, זה מידה ממוצעת בין רוב התאווה ולהיעדר הרגש ההנאה. זהיר זה בעצם אדם שפועל, חי בעולם, הוא לא פורש מהעולם. גם בהמשך מתחיל לדבר יותר על הקטע של פרישות קיצונית. מתי כן יש למקום? כי בינתיים הרמב״ם כל הזמן בדעה שזה לא במקום, אין צורך בפרישות קיצונית. אז, אבל מה כן? זהירות. זהירות זה אדם שפעיל וזהיר. בסדר? זהיר זה אדם שלא נוהג ברכב בכלל, הוא לא זהיר. זהיר זה אדם שנוהג ברכב ונזהר. אדם שמשתמש בסכין ונזהר. אדם שלא נוגע בסכינים בכלל, זה לא נזהר. בסדר? זהירות זה שימוש בדבר בצורה נכונה ומדויקת, ולכן זה מידה ממוצעת. כדי להגיע לממודה הממוצעת הזאת, הוא אומר, זה לא שווה משני הצדדים. זאת אומרת, יש בן אדם שנמצא במקום הזה, קל לו יותר להגיע לזהירות, כן, אז מה שהוא חייב לעשות, אז הוא עושה, ולא לא תופס אותו יותר מדי. לבין אדם שהוא מהצד השני, יותר קשה לו. מביא עוד דבר, הוא נחייב על רך הלבב. זה גם אחד הדוגמאות שהיה לנו ברמב״ם יותר בעריכות, נכון? אדם שיש לו מצד אחד רכות לבב, ואנחנו רוצים שהוא כן ייכנס לדברים, שלא יהיה כזה עצלן ופחדן, שלא מעיז לעשות כלום, ואנחנו רוצים לנחייב אותו, מסירת עצמו לסכנות. בסדר? ויש מהצד השני, יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות, רכות הלבב. אז את מי יותר קשה להוביל? ברור שאדם פחדן, להוביל אותו לאמיצות, הרבה יותר קשה מאשר להרגיע אדם אמיץ. אדם אמיץ, אתה בסדר, אתה רק מראה לו את הסיכונים ומסביר לו שזה חשוב. נכון, הוא טיפוס שלוקח סיכונים, אבל הוא יכול לעצור את עצמו לא לקחת את הסיכונים. זה לא כזה קשה כמו אדם שהוא פחדן לצאת מהפחדים שלו. אני דור אפילו אם הפחד הוא לעלות במעלית, בסדר? זה...
הצעירה בפחדים זה לא זה שעכשיו הוא התחיל לפחד בגלל.
מה זה?
אדם שלא מפחד ועכשיו נעצור אותו, לא שם הוא התרגיע עכשיו לא לפחד.
לא, אדם ש... מה אתה אומר? מפחד?
אדם שוקח סיכונים, כן. אפשר לעצור אותו, אז לא שם עכשיו הוא מפסיק...
נכון, אתה מביא אותו למקום שהוא לא ייקח סיכונים גדולים מדי.
זה כרגיע, אבל אתה עדיין לא מפחד מסיכה סיכונים.
כי לא כל... המטרה היא כן להגיע למקום שהוא יבין שיש לו מה להפסיד, ושלא יעשה שטויות, ושלא יקפוץ מהגג, ושלא... אתה מבין? שלא יעשה דברים שהם יהיה סיכון מיותר. אז בסדר, אז אתה מסביר לבן אדם, והוא מבין את זה, ומתחבר לרגש הזה, מתוך הפעולות, כמו שהרמב"ם אמר לכל אורך הדרך. הפעולות שמובילות את השינוי בחשיבה, עד שהוא חי בצורה מאוזנת. הוא לוקח סיכונים, אבל סיכון מחושב, לא סיכון פרוע בלי לחשוב רגע מה שהוא עושה. אבל קל יותר לבן אדם שיש לו הרבה אומץ להרגיע את עצמו ולא, ולהבין שלא, עכשיו יש מגפה, אז כן צריך להיזהר. למרות שהוא באופי שלו, מה לא מעניין אותי, יעזור אותך, הכל יהיה בסדר והוא יוצא. אז בסדר, הוא מבין שיש פה אחריות ויש פה חשיבות לעניין ונשמרתם וישמור לחבר, אז הוא שומר את עצמו. לעומת זאת בן אדם שהוא פחדן, והוא לא מעיז עכשיו לצאת מהממד שבועיים, בסדר? ולהוביל אותו למקום שהוא יבין שלא אפשר לצאת, הכל בסדר, הרבה הרבה יותר קשה. כן? וגם כמה פעמים הוא יצטרך לעשות את זה, כמה יצטרך להשקיע בזה, אומר הרמב״ם, זה לא שווה. בעצם זה שלוש דוגמאות שאין לנו בינתיים ברמב״ם, אבל כל דוגמה בעצם מבטאת את אותו רעיון. יש, זה לא שווה בשווה הפחדנות והאמיצות, התאוות והרגש התאוות, כן, הפיזור והקילות, ממש בשווה משני הצדדים. יש נטייה טבעית של אדם לצד הזה שהרבה יותר קשה לתקן אותה מאשר הנטייה הטבעית לצד השני. ונרגיל, אם מביא עוד דוגמה, ונרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב, נבל זה כמו שראינו מקודם, כן, בן אדם ש... לא מטיב לאנשים בכלל, כן? לב טוב זה מי שכוונתו להיטיב לבני אדם, היה לנו את זה בעוד דלת, כוונתו להיטיב לבני אדם בגופו והצתו, בממונו, בכל יכולתו. בלתי שישיגהו נזק או ביזיון, והוא האמצעי. לב טוב זה אדם אמצעי, הוא כל הזמן רוצה כל כוונתו להיטיב לבני אדם, בגופו והצתו, בממונו, בכל יכולתו, בלי נזק. בסדר? בלי להזיק לעצמו. ובלי נזק או ביזיון. הנבל הוא הפך זה. מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, אפילו במה שאין לו בו חיסרון ולא תורח ולא נזק. והקצה האחרון, והוא הקצה האחרון, זה באמת הכי גרוע, בנבלה. ויתרון טוב הלבב, כן, שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, אפילו אם ישיגה בזה, נזק גדול או ביזיון או תורח רב והפסד מרובה, והוא הקצה הראשון. אז אדם שבאמת פרייר, כן, שמפקיר את עצמו לכולם, דיברנו על זה בהרחבה, אז על העניין הזה, הסטייפלר, נכון? וזה בן אדם שמפקיר את עצמו לגמרי בטוב לב, זה לא נכון. בן אדם שלא עושה כלום לטובת מישהו אחר, זה הנבל, גם לא נכון. צריך להגיע לאמצעי טוב לב, כל כוונתו להיטיב, אבל בלי שיגיעו נזק או ביזיון. אומר הרמב״ם, נרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב, צריך להרגיל את הנבל שלא רוצה לעשות טוב לאחרים, ביתרון טוב לבב שיתרגל לתת, 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 יותר מי שנרגיל, מי שיש לו יתרון לב טוב בנבלה. מי שיש לו יותר מדי ואתה אומר לו, לא, תעצור, אל תיתן כזה כל כך הרבה, אומר, צריך פחות הרגל מאשר הצד השני. בסדר, זה דברים די ברורים, זה סדר רפואות המידות וזוכרו. מה?
כאילו, בדרך שלא טובים פה, איך אני כאילו מולדת, מה, איך זה...
זה משהו שמאוד, מה שהרמב"ם אומר פה זה סוד הרפואה, סדר הרפואה וסודה, וזה סדר רפואת המידות וזוכר, הוא אומר, זה דבר שצריך לזכור אותו. אין השוואה, אתה לא יכול להגיד מראש, פה אתה תצטרך 100 פעולות, פה אתה תצטרך 150 פעולות. זה דבר שהוא, אני אומר, בלמייסה אתה יכול לראות אצל עצמך, איפה אני עומד, ואיפה אני על הסקאלה, וכמה צריך. אמור, אבל באופן עקרוני, יש תנועה, תנועות מסוימות, אפשר גם לראות את זה אצל אנשים, אני חושב שהדוגמאות פה של הרמב״ם הן מאוד הגיוניות, כן? סופו של דבר, כשמה שהוא אומר על נדבה, כן? אדם שהוא לא מסוגל לעשות טוב לאנשים, ואדם שהוא, אתה יודע, נותן יותר מדי. אז נכון, הוא יותר מדי מרצה וצריך להתרגל להגיד לא. אבל ההשקעה, בוא נגיד, פגשנו יותר אנשים שאמרו יותר מדי כן, והרגילו אותם לומר לא, מאשר אנשים שהיו מושחתים ולא רוצים לתת, שהשתנו והתחילו לתת. נכון? זה מציאות, רואים במציאות שזה הרבה יותר קשה הדברים האלה. אגב, אני מכיר אנשים, כן, שהיו יותר מדי מרצים ונתנו יותר מדי ופשוט הרגילו אותם, והיה תקופה שהם באמת אמרו לא על כל דבר. ואנשים נפגעו מהם. אני מדבר אחד שהיה נהיה ראש ישיבה, עוד פעם, אבא שלו נפטר, אז הוא נהיה ראש ישיבה במקומו, והוא היה טיפוס מאוד מרצה ומאוד טוב עם כולם והכל. והוא לא יכול לנהל את הישיבה ככה, זה לא, לא מול הבחורים ולא מול אנשים שרוצים להיכנס לישיבה ועובדים, לא שייך לנהל את המערכת ככה, ואז הרגילו אותו להגיד לא. ובאותה תקופה פנה אליו אדם שהיה ידיד קרוב שלו הרבה שנים ובאמת תרם לו, כאילו נתן לו לא כסף או משהו, אבל באמת תרם לו הרבה במשך השנים, וביקש ממנו את משהו נורמלי, לא יוצא דופן. והוא כזה, על המקום, לא, אתה לא תגיד לי מה לעשות, והוא באמת נפגע, כאילו, מה הסיפור? עשיתי לך רע, לא, וביקשתי בקשה לגיטימית לחלוטין, אתה לא רוצה, למה לדחוף? כאילו, מה, אתה יכול להגיד, שמע, אני צריך לחשוב על זה, אני לא אחראי לבד. הוא כאילו, עכשיו, למה יעשה? הוא, אני מכיר אותו, הוא התאזן. זה היה תקופה מסוימת שהוא הרגיל את עצמו בנבלה, כמו שהרמב״ם קורא לזה, כן? הוא הרגיל את עצמו להיות נבל. כן, להיות כל מי שמבקש, אתה אומר לו, לא, לא חייב לך כלום, כן, לא עובד אצלך. ולהיות כזה עם דיבור כזה, כי הוא היה צריך לאזן את עצמו. אבל הנה, הוא התאזן די מהר, זאת אומרת, זה לא כזה קשה, אה? מה זה? תראה, הוא לקח את זה לא מאוזן. הוא לקח את זה לא מאוזן, אבל הוא כנראה שבשביל להעמיד את עצמו במצב נכון, בעניין הזה הוא כן היה צריך לעשות את זה. יכול להיות שעוד פעם, אני לא הייתי אומר שכולם ככה והכל, ולא הייתי אומר שזה המשפט שאתה צריך להגיד לאנשים כשמתקשרים אליך, אבל יש פה משהו, אני יכול להבין מאיפה הוא הגיע. בוא נקרא, אני מלמד עליו זכות, אני מבין מאיפה הוא בא. בן אדם שהתרגל להגיד כן על כל דבר, ופתאום יש לו המון אחריות בידיים, והוא לא מצליח לנווט את זה נכון. ואז כזה, אתה יודע, הוא קיבל את החיזוק, לא, אתה צריך להגיד שלא, אני לא יכול, התכוונו, תגיד את זה בלב, ובחוץ תחייך ותגיד לא. אבל בינתיים לא היה לו את זה עדיין מאוזן. אגב, בואו ניקח את זה שנייה, נפרק את זה שנייה קצת יותר לעומק. מאיפה מגיע ריצוי? בן אדם שמוכן להזיק לעצמו ביזיון או תורך רע והפסד מרובה, והעיקר עליה בשביל אנשים אחרים. זה בא ממקום בריא ומאוזן בנפש. עזבו רגע מידס של הרמב״ם, מקום נפשי, כאילו פסיכולוגי, מאיפה זה מגיע? בן אדם שלא טוב לו עם עצמו, הוא חייב את האישור של הסביבה בצורה קיצונית, נכון? הוא לא מסוגל להעריך את עצמו, הוא לא מסוגל להגיד, תראה, אני מה שאני, אנשים סביבי לא אוהבים את זה, שלא יאהבו, מה אני אעשה? אני טוב לי מה שאני עושה, אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון. אין לו מה שקוראים ביטחון עצמי, בסדר? אין לו ערך עצמי בעיני עצמו, הוא לא רואה את זה. ולכן, ברגע שמישהו בא וביקש משהו, הוא כל כך משקשק, בסדר? פוחד, רועד מפחד, שהוא אולי יעשה לו איזה עיקום אף, שהוא מוכן עכשיו להזיק לעצמו, להפסיד את עצמו, ביזיון. שים לב, הוא רואה דפך הכובד, הכובד בוירח ממנו, כן? הוא מביא על עצמו ביזיון, העיקר שמישהו לא יבזה אותו, שלא יגידו שהוא צ'קן, שלא יגידו שהוא, אתה יודע, שפן, פחדן, או... הוא מבזה את עצמו בשביל לא, לקנות, לא לקבל ביזיון. זה ברור שהבן אדם איבד את זה, כן? הוא לא, הוא אפילו לא ממוקד במה הוא רוצה. אם הוא מפסיד לעצמו, מה אתה רוצה? כסף? אתה רק מפסיד. תורך גדול או ביזיון, הוא לוקח ביזיון בשביל... עכשיו, לא, אם היה מדובר בבעל חסד, הוא היה עובד לפי הכללים של המצווה. אם הוא עושה את זה בגלל רצון השם, הוא עושה את זה לפי הכללים של רצון השם. הוא לא שם. הוא עושה את זה למרות שזה לא לפי צורת המצווה, לפי הצורה שהתורה מחייבת. כי הוא במקום שמרצה, הוא מנסה למצוא חן, ובכל מחיר, אפילו במחיר שרק מזיק למה שהוא עצמו רוצה לקבל. אז המקום לא בריא. בסדר? עכשיו, אחד כזה, הבעיה הרצינית שלו, היסודית, אפשר, אתה יודע, אפשר לעזור תמיד באמצעים חיצוניים, אבל הבעיה היסודית זה ערך עצמי. הבן אדם צריך להכיר בערך עצמו, לדעת, יש לי את הקיום שלי, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הקיום שלי, יש לי את היכולות שלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני שמח בהם, טוב לי עם עצמי, אני יכול להיות יותר, נכון, יש יותר ממני, הרבה מאוד אנשים שהם יותר טובים ממני, האם אני הכי מוצלח במה שאני עושה? לא, אבל את מה שאני עושה, אני עושה טוב. אני עושה לפי היכולות, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואני טוב לי עם עצמי. עוד פעם, אני שואף קדימה, אני רוצה להגיע קדימה, אבל אני יודע, בן אדם שמעריך את עצמו, עוד פעם, הערך עצמי זה לא הגזמה, זה לא גייבה, כן? זה לדעת מי אני, לדעת מה אני, לדעת במה אני טוב, ומה לדעת מה אני לא טוב. גם במה שאני טוב, זה לא כויחי ורואי צם יודי, עשו לי איזה חי לזה. אלא כמו שהרן כותב בדרושס, זה התחיל לעשות דרושת שי נראה לי, הוא כותב שזה, הקדיש ברוך הוא תעשה, והקדיש ברוך הוא נתן לי את הכוחות, ויודע אותו, כי השם לא יקחו, לא הוא העושה חיל. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בסדר, הכוח הזה שיש לי הוא מהקדיש ברוך הוא. אז אני מודה לקדיש ברוך הוא על היכולות שהוא נתן לי, ומעריך את הדברים שיש לי. אגב, מי שמכיר את תהליכי נשירה, כן, תהליכי נשירה הם בגדול תהליכים של איפוס של הערך העצמי. ילד שנניח יש לו קושי מסוים, בקריאה, הוא לא מצליח לקרוא. ואז הוא מגיע לישיבה, לחיידר, וכל יום כולם קוראים, והוא רואה משמע של אותיות, הוא לא מצליח לקרוא אותם. ולא מודעים לזה, והוא עצמו לא מודע למה שקורה, וחוטף, בסדר? הוא יוצא מהזה, נכשלת במבחן ציון נמוך, בין החברים, אין הערכה אליו, הוא מנסה לקנות הערכה בלתת מכות הכי חזק, בלנצח בתחרויות אחרות, דברים שהם לא הלימוד, הם לא הנורמלי, אבל כי הוא תכלס הוא סובל, הוא חייב ערך עצמי, ואין לו את הערך העצמי הזה. ואז הוא חוטף מכל הכיוונים. והוא חוזר הביתה בסוף היום עם תחושה, אני כישלון. כמה מוטיבציה יש לו מחר בבוקר לקום בזמן? נמוך. בסדר? הוא לא קם בשיא ההתלהבות עם חיוך ענק על הפנים כבר שש בבוקר, כי עוד מעט הולכים לחיידר, נכון? הוא הולך לעוד יום של סבל. בסופו של דבר הוא כבר יודע את זה מהשלוש מאות ימים שעברו. ואז הוא מגיע מאוחר, ומה הרבה בחיידר מתייחס לילד שבא מאוחר, וגם ככה, אתה יודע, הוא לא בדיוק המוצלח של הכיתה. ובסופו של דבר הוא יושב ומשתעמם שם כל היום, הוא לא מצליח לקרוא, הוא לא מבין מה הרבה אומר, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז הוא עושה מטוסים מנייר. בסדר? ואז מה, הוא סתם מכין ויהיה מונח על השולחן, אז הוא גם מעיף. זה מתבקש, לא? ובסופו של דבר, החוויה שהוא חווה זה חוויית כישלון, שמעצימה את עצמה. עוד כישלון, עוד כישלון, עוד כישלון, עד שהוא מגיע למצב שבו הוא יודע, הוא יודע, לא אמרו, כי אמרו, הוא יודע שהוא כישלון, שהוא אפס. אין לו מוטיבציה לכלום, הוא כבר נמאס לו מלהיאבק על דבר שאין שום סיכוי שאי פעם אני אשיג אותו. כי הוא יודע בוודאות מוחלטת שהוא לא יצליח להגיע לכלום. כי אם אתה, ובפרט, כך חברה שבה אנחנו בודקים כל הזמן את האנשים לפי היכולת הלמידה שלהם, נכון? זה הציבור שלנו, כן? אתה מודד, ילד, מבוגר, הוא יודע ללמוד, הוא לא יודע ללמוד, מה הרמה שלו בלימוד? אז נכון, מידה זה חשוב, ותפילה זה חשוב, אבל בסופו של דבר, ילד שהתבלט במידס ותפילה וזה, הוא לא באמת יקבל את הערכה. הערכה היא סביב לימוד. אז ילד שיש לו קושי בלימוד, וחווה כישלונות בלימוד, הוא מגיע למסקנה שאני כישלון מוחלט. ואז ממילא זה כדור שלג, הוא לא מסוגל להרים את עצמו, אין לו במה להיאחז בשביל להרים את עצמו. עכשיו, וכחלק מה, אני אומר, זה חוזר לעצמו בכל מיני תהליכי טיפול, בכל מיני מסגרות, אבל הדבר הראשון זה לתת חוויות הצלחה. בסדר? חוויית, ואגב, אני אומר את זה לא כי נוער נושר שתצטרכו לטפל או משהו, אלא כי זה נוגע גם לכל אדם, לכל אחד בחיים, זה לא רק משהו שנוגע לנושרים. החוויה הזאת, רואים אותה בעוצמה אצל נוער נושר, אבל נוער מתמודד, שזה כל יום שמות מתחלפים, אני לא מעודכן לגמרי. אבל אני אומר, זה במקום שבו הם מתמודדים או לא מצליחים להתמודד, בסדר? מרוסק לקרקעית עם 100 טון עליי, אני לא מסוגל לקום. לא מסוגל לנשום, לא מסוגל, כאילו אין לי את המוטיבציה, אין לי את המשהו, תתחזק, במה, עם מה, ממה, אין לי תקווה. אין לי למה לקוות, כאילו, בשביל מה אני שאני אקום? שאני אקבל עוד בנה בראש? שאני אקבל עוד מכה, שיוכיחו לי עוד פעם, בפעם ה-1500 שאני לא שווה כלום, וזה חסר סיכוי. בשביל מה לקום אפילו? אבל כשמגיע מישהו, או אפילו אם בן אדם מתוך עצמו מצליח למצוא את המקום, בו הצלחתי. הצלחתי. לא ישנתי. בסדר? אם זה מצב של לא ישנתי שבת שלמה, בסדר, כל אחד, אני מדבר בנוער נושר, אז יש דוגמאות של נוער נושר, אבל כן, הצלחתי משהו. הצלחתי להפסיק להישן. הצלחתי, לא יודע, להכין ארוחה טובה. הצלחתי לעשות משהו, לנקות הבית לפסח. בסדר? מצא משהו של חוויית הצלחה. אז, ובפרט, אם יהיה מישהו מבחוץ, שזה בדרך כלל הדרך הכי קלה, שמישהו מבחוץ שמגדיר את ההצלחה הזאת, נותן לה מילים, כי מי שמרוסק בקרקעית, לא מסוגל אפילו לראות את הצלחה של עצמו. אבל ברגע שאתה כן נותן לזה מילים של הצלחה, ונותן לזה את ההגדרה של הצלחה, הוא מסוגל, הוא קיבל נשימה של חמצן.
מה ההגדרה של הצלחה?
הוא יודע להכין יאפצ'יק, חבל על הזמן. בסדר? גם זה הצלחה. אתה יכול לפתוח זה, למכור קוגלים בצ'ונטייה, ואתה זה, אתה יודע לתת שירות, הלקוחות באים אליך, הם תמיד יחזרו, הם ישמחו שאתה פה. בסדר? לא משנה, אני ודווקא הצלחות קטנות מאוד. אגב, שימו לב, עוד פעם, זה גם נוגע אלינו. יש משהו שהצלחת? עשית סיום מסכס, למדת, התמדת בשתי הלכות חופץ חיים ליום וסיימת את הספר? תחגוג את זה. תחגוג את זה, כי הנה יש לך פה הצלחה. התמדתי, למדתי כל יום, זה לא היה לי קל, היו ימים שהייתי עייף ופשוט קראתי את עצמי מהמיטה בשביל ללמוד את השתי הלכות חופץ חיים. בסדר, כל אחד יתאים את זה לדברים, לפרויקטים שהוא... חשוב לקחת פרויקטים, לכתוב חבורה, לא יודע, מה שלא יהיה. אתה לוקח משהו, לעשות חזור על מסכת, אתה לוקח משהו, שמתי לעצמי פרויקט ועמדתי בו, הצלחתי. החוויית הצלחה הזאת היא מנוף מאוד מאוד חזק להתקדם עליו. שווה להפסיק לישן רק בשביל שיהיה לך חוויית הצלחה בארסנל, אתה יודע. אני ישנתי, זה היה קשה לי להפסיק, והצלחתי. אתה יודע כמה חבר'ה ניסו להפסיק לישן ולא הצליחו? אני אומר, יש בזה... זה למצוא חוויות הצלחה. והחוויות הצלחה האלה הם מנוף. איך קוראים לזה? נקודת ארכימדס, בסדר? נקודה מחוץ לעולם שאתה תופס בה ויכול לנענע את כל העולם. אתה יכול לרומם את כל העולם שלך עם הצלחות שיש לאדם. אדם צריך לשים לב להצלחות שלו, ומתוך זה חוויית הצלחה. חוויית ההצלחה הזאת, עוד פעם, גם היא מתגלגלת. ברגע שאני רואה שהצלחתי במשהו אחד, יש לי את האומץ, את התעוזה, להתחיל לפתוח משהו חדש. אני מעיז להיכנס לפרויקט חדש. יש לי משהו של תקווה שאני יכול להצליח. שאני יכול, שיש אולי סיכוי שאני אצליח. אני כבר לא בטוח ב-100% שאם אני אנסה, אני ודאי ייכשל וכולם יצחקו עליי. וזה כאילו, והכי הגרוע זה לא שכולם יצחקו עליי, הכי גרוע שאני אצחק על עצמי. כן, הלעג, הבוז הפנימי, זה הכי גרוע שיש. ולא, יש סיכוי, יש סיכוי שאולי אני אצליח. והחלום הזה, להצליח להתרומם, כן, יש סיכוי שמשהו פה ישתנה, נותן כוח. וכשאדם מתחיל, באמת יש סיכוי שמתחיל גלגל של חוויות הצלחה, ובאמת אפשר מאוד מאוד להתרומם מזה. עכשיו, עוד פעם, אדם מרצה, כן, כמו שבעצם על זה אנחנו עומדים פה, הנבל, כן, ההפך הגמור מהנבל, היתרון טוב הלב, בעצם חי בעולם שבו הוא אין לו שום הכרה של ערך עצמו. אין לו חוויית הצלחה שלו. הוא לא באמת יודע, אני מסוגל, מה שאני יכול, אני יכול. יש דברים שאני לא יכול, אבל בדברים שאני יכול, אני יכול. ולכן, יש לי את הדעה שלי. ואני לא שמעתי של אף אחד, בסדר? זה לא כאילו... כל אחד יכול לדחוף אותי, לסחוב אותי, לעשות מה שאני רוצה. יש לי את הדעה שלי, וגם אם מישהו יעקם טף, יהיה לו אף עקום, נכון? כמו שכבר יסדו מזמן. אז לא נורא, אז הוא יגיד. הערך שלי לא בנוי רק על מה שהוא אמר. אני יודע את הערך שלי מתוך עצמי, מתוך חוויות הצלחה שהיה לי. אגב, גם... מחמאות שמקבלים מאנשים אחרים, זה דבר חשוב, רק שאסור להתמכר לזה. זאת אומרת, אל תהיה בנוי רק על מחמאות שאחרים נותנים. מחמאות שאחרים נותנים, אם אתה בונה רק עליהם, מה שעלול לקרות זה שאתה נסחף לתוך זה ובונה את החיים שלך על זה. המחמאות הן דבר טוב בשביל לשמוע מה הוא אומר, לחשוב אם זה נכון, ואם זה נכון, זה נכון כי אני חושב ככה, לא כי הוא אמר. כי ברגע שאני תועיל בדעת אחרים, אז ברגע שכן, נוידר על מנה שירצה בו, אז אם האבא לא רוצה, אז הקידושים בטלו, כן, נגמר הסיפור. אבל לעומת זאת, ברגע שאני, לא, אני שומע את מה שהוא אומר, הוא מחמיא שאני זה, מצוין, יפה, בוא נחשוב על זה. וברגע שאני מגיע למסקנה, אז, אגב, מכאן לנקודה, עד כמה חשוב לתת מחמאות, ראיתי לאחרונה, כאילו ראיתי מישהו מסוים, יצא לי להיות בבית, ואני רואה שם ככה שמישהו תלה במטבח פתק של משלוח מנות שהוא קיבל. בסדר? ומישהו שלח משלוח מנות לכל השכנים, זה מישהו עם לב טוב, ולכן הוא כל אחד, כל שכן, הוא לא רק נתן, אתה יודע, כזה פורים שמח וזהו, אלא כתב שם למשפחת פלוני, שתרומים כל כך לבניין, עם השמחה שלהם, ועם הסדר שלהם, ועם העירת שמיים, ואתה יודע, כתב כמה מילים יפות, ואז כאילו, בתור משלוח מנות. עכשיו, עבר פסח. הבן אדם קיבל את הצטלה הזה למשלוח מנות, תלה את זה במטבח, הגיע ניקיון לפסח, ניקה את המטבח, והחזיר את הפתק הזה אחרי פסח. זאת אומרת, לפעמים ברוך השם אתה חי בחברה טובה ואתה מקבל הרבה מחמאות, אתה לא קולט עד כמה יש מסתובבים בעולם אנשים רעבים וצמאים שלא מקבלים אף מחמאה. זאת אומרת, ובסופו של דבר הם, אתה מדבר עם מישהו ואומר לך, תשמע, אתה יודע, ילד לא, אף ילד לא ביקש ממני שאני אעביר אותו את הכביש, ועכשיו מישהו ביקש ממני, נראה לי שאני מצליח, כי מישהו ביקש ממני להעביר אותו את הכביש. כאילו, אתה באמת, כאילו, זה... אבל הוא חי שם, הוא... אנשים חיים, באמת, אני אומר, כשאתה, העשיר לא מבין את העני, בסדר, זה גם במובן הזה, אתם ברוך השם חיים בחברה מאוד טובה, ויש לכם, בפרט פה בישיבה, שיש את האווירה הזאת מאוד חזקה של... רואים אחד את השני, ומעריכים אחד את השני. אבל צריך לשים לב, זה קיים, זה קיים במשפחה, זה קיים אצל שכנים, זה קיים אצל חברים, שיש אנשים שפשוט תן מחמאה טובה, ומחמאה שאתה נותן לבן אדם יכולה להרים אותו מאשפוי סיורי מאביין. זה ממש מקים עם אופר דול מאשפוי סיורי מאביין. בן אדם יכול לקחת מחמאה שהוא קיבל, שאתה בקושי חשבת עליה, וכתבת שתי מילים, וזה תופס אותו ומרים אותו, וממש נותן לו חיים. כמובן שיש אקו לפי המבייש והמסבא יש, כמובן שאין מי אמר וכמה הוא מייבין או שזה עוד אחד, אבל לא, כל אחד יכול לתת, כל אחד ממש יכול לתת וכל סוג של מחמאה שהוא. טוב, זה באמת סוגריים, אבל אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של צריך להרגיל את מי שיש לו יתרון לב טוב בנבלה, בסדר? את כל העניין הזה אמרתי בשביל להסביר נקודה אחת, למה אותו רב, כן, כשאמרו לו שהוא צריך להיות קשוח, להיות קצת נבל, עשה את זה בכזאת בוטות. כי זה יושב אצלו על מקום של חוסר בערך עצמי. ולכן, לבוא ולהגיד לא, עם חצי חיוך, בטוח מאוד בעצמו, הוא לא מסוגל. נכון? הוא לא שם. הוא לא באמת מסוגל להגיד, אני שומע מה שאתה אומר, אני מאוד מעריך ומכבד, אבל אני אחשוב על זה, לא נראה לי. הוא לא מסוגל להגיד את הלא הרגוע הזה. אם היה לו את היכולת, את הערך העצמי ואת הביטחון העצמי, לבוא ולבטא את הלא ב... באמת, בהתחשבות, באנושיות, באדיבות, אבל באסרטיביות, כמו שקוראים לזה היום, אז הוא לא היה במקום כל כך מרצה. כי הדרך היחידה שלו לצאת מהריצוי הקיצוני זה בהתקפה, בסדר? בניתוק שרים, בסדר? לתקוף, להגיד, לא, אתה לא תגיד לי מה לעשות. כי הוא לא באמת במקום מאוזן.
זה יצא לו ביטחון עצמי
בעצם? מה שניסו להרגיל אותו, זה דבר ראשון את ההנהגה המעשית. ורק אחר כך שילמד על הביטחון העצמי. עוד פעם, יכול להיות שאם אתה עובד על בן אדם לאורך זמן, אז כמו שיש לנו הרמב"ם פה מתחילת הספר אומר, אתה מתחיל עם לעבוד על התיאוריה, ובעיקר דרך עבודה מעשית שעובדת על הבן אדם גם מבפנים. יכול להיות שאם אותו אחד, כן, בגלל שהוא כבר היה בתפקיד, וזה גרם נזקים, אז אמרו דבר ראשון כמו CBT כזה, אתה יודע, דבר ראשון בוא נעבוד על החיצוני של הדברים, בלי לטפל בבעיה מבפנים. כאילו בלי העומק והשורש. ופה יהיה לו גם הרבה פעמים אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות בעניין כזה, של לא, אני, גם בלי להגיד להו למה אני אומר לו את הלא, כן? אני יכול להגיד לא ולחייך. אז זה השלב שני, ללמד אותו. בסדר? אז טוב, בוא, אז יש לנו, זה סדר רפואות המידות עכשיו, וזוכרו, הרם אומר לנו שזה יסוד גדול. ושים לב, זה נוגע גם אלינו, גם לרפואה, אבל גם אלינו ביחס לעצמנו וגם ביחס לאחרים. אתה צריך המון המון שימת לב מאיפה לאיפה אתה הולך. אין בזה כללים רצופים, אלא זה סוד הרפואה. אתה צריך להבין את העיקרון, ואז להשליך אותו על המקרה שאתה עומד מולו. לפעמים אתה צריך הרבה מאוד השקעה בשביל שזה יגיע לאיזון. כאילו, בוא נגיד, מבחינת ההשקעה, הדרך האמצעית נמצאת בין 80 ל-20, ולא ב-50-50. למרות שמבחינת האמצעית בין המידות זה 50-50. ואיפה שאנשים נמצאים בכלל הספירה היא אחרת. אבל מבחינת ההשקעה, אתה צריך להשקיע 80 מהצד הזה ו-20 מהצד ההוא כדי להגיע למקום הממוצע. בסדר? המקום האמצעי שהוא בין המידות בצורה ממוצעת. טוב, ולזה ממשיך הרמב״ם באות י' א', העניין, לזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה הממוצעת בשווה, אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר על דרך הסייג והשמירה. אומר בדיוק לכן שזה לא 50-50 מבחינת המאמץ, אלא 80-20, הם היו תמיד לוקחים מרווח ביטחון. אתה יודע, כי אם משהו מלכתחילה הוא בנוי כ-80-20, תמיד זה יימרח לשם. כן, אין פה שיווי משקל. אין פה משהו שגורר אותי קצת ימינה, קצת שמאלה. יש פה משהו שגורר אותי הרבה שמאלה וקצת ימינה. הרבה שמאלה וקצת ימינה. ולכן יש פה איזו צליעה מובנית שכל הזמן, אתה יודע, המערכת בורחת, הגלגל בורח לכיוון ההוא, ולכן הם לקחו מקדם בטיחות החסידים, זה לפני משור הסדין. לקחו, על פי הדין, תלך עם דרך האמצעית. אבל המקדם בטיחות שהם לקחו, זה שהם לקחו, אתה יודע, הם לקחו, הלכו על 25. למרות שהדרך האמצעית היא 20-80, הם לקחו 25-75. או 30-70. כדי שכל הזמן זה בורח שמאלה, זה עדיין יעמוד בתוך המרווח ביטחון הזה. אז הוא אומר, ואתה רואה את זה בהנהגות שלהם.
אני מאוד ראינו את זה, שכל הזמן בעצם זה לא ש...
נכון, זה כל הזמן אתה הולך במעגלים, אתה כל הזמן הולך במעגלים, אבל בוא נגיד, אם המעגל הזה קורה בין 79 ל-81, אז הם תמיד לקחו עוד איזה צעד וחצי לכיוון שעלול לסחוב אותי יותר. בסדר? ויש פה אתה פותח מקדם בטיחות, אבל עוד פעם, זה חסידים. זה, לא, לזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת בשווה. אך היו נוטים מעט לצד היתר או החסר, לאיזה צד שצריך, לפי העניין, על דרך הסייג והשמירה. רצוני לומר, על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות, זהירות כמו שאמרנו זה בתאהבות, נכון? לצד היעדר הרגש ההנאה מעט. נכון, בעיקרון אתה אמור להיות בזהירות באמצע, אבל היות והצד של התאוות הוא צד של 80% והצד של היעדר התאוות הוא צד של 20%, הם היו לוקחים קצת קדימה לצד של היעדר התאוות, בסדר? לצד הזה קצת יותר. הלאה, מן הגבורה לצד מסירות נפש בסכנות מעט. בסדר, הבן אדם לא רוצה לסכן את עצמו, וכן לשכנע בן אדם לצאת מהפחד, לצאת מהסיכון העצמי זה, לכן הם היו תמיד הולכים עם קצת יותר אומץ ממה שצריך. בסדר? הלאה. מטובה ולבב, לאיזה צד לוקחים, זה גם ברור, לצד יתרון טובה לבב מעט. תן קצת יותר ממה ש... לא, אם זה גורם לי נזק, או שגורם לי תורח, או חיסרון, אז אני לא עושה. לא, תעשה דברים שיש בהם, קצת תורח, קצת חיסרון, קצת נזק, למרות שאתה לא חייב, אלא כמקדם ביטחון, בשביל לא להיות, לא להיגרר לצד השני, שגם אם זה לא תורח או נזק, אלא אולי חשש שיהיה תורח ונזק, אז הוא כבר נמנע מלעשות. אלא, קח קצת קדימה. הלאה, לצד יתרון, ומן הענווה, לצד שפלות הרוח מעט, בדיוק, גאווה וענווה, גם שם יש לך את הפחד הזה, ולכן אתה לוקח לצד שפלות הרוח מעט, וכן בשאר העניינים, וזה העניין, רמזו באומרם לפנים משורת הדין. עוד פעם, רמזו באומרם לפנים משורת הדין, למה זה רמזו? כי הגמורה שם במציא, כשמדברת על לפנים משורת הדין, מדברת על הלוכה. נכון? למנדלה בדרך טוב, זה דברים שהלכתית, אתה חייב לשלם, אתה לא חייב לשלם, יש לך ברחוב ד' בלמד, במציא, יש לפנים משורה סדין. פה בעצם לא מדובר על שורת הדין שבייס דין פסק, נכון? זה שורה סדין, זה בייס דין פסק, ואתה עושה לפנים משורה סדין. יש לי דוד שהוא דיין, אז הוא מספר שתמיד יש לך ויכוח, צד א' לא רוצה לשלם, צד ב', טוען שחייבים לו, ואז אתה פוסק לטובת אחד הצדדים, ואז הצד השני מתחיל לטעון, אז שיעשה לפנים משורת הדין. רגע, אתה את שורת הדין לא מוכן לקיים, אבל אתה דורש שהוא יקיים לפנים משורת הדין. כן, אבל זה לפנים משורת הדין קלאסי, כן? של יש דין ותעשה לפנים משורת הדין. פה הרמב"ם משתמש במינוח הזה של לפנים משורת הדין, בשביל, יש את דרך האמצעית שהיא שורת הדין, היא לא שורת הדין בחושי משפוט, כן? אבל היא שורת הדין, ויש לה למען תלך בדרך טובים, נכון? הוא שואל את הדין האוכל שאני צריך לשלם להם? עוד פעם, שכם זה לפנים משורת הדין, למען תלך בדרך טובים, אין. יש דיני אוכל, כן? שלמען תלך בדרך טובים ואוכל צדיקים תשמר. אז יש פה לפנים משורת הדין במידות. לקחת מקדם בטיחות בעניין הזה. יש ברמב״ם, בפירוש המשנה, יש. מה אתה אומר? למה זה נקרא חסידות? כי לא חייבים. איך הרמב״ם, הנה, וזה באמת קשור, הרמב״ם בפרק ה' משנה ז' מדבר על שבעה דברים בגולם, אז שם הוא נכנס תוך כדי מה זה חכם, מה זה המידות השונות. אז אומר הרמב״ם, יש ארבע... מה זה? אתה אומר? כן. הוא אומר, ארבע מידות, בור, עם הארץ, גולם וחכם. אומר, בור שאין לו לא מעלות צריך להיות, לא מעלות המידות, לא חוכמה ולא מוסר. והוא ערום מן הטוב ומן הרע, הוא נקרא בור, כמו ארץ לא ייזרה בדבר מן הדברים, והיא נקראת שדה בור. עם הארץ הוא איש שיש לו מעלות עמידות, אבל אין לו מעלות צריך להיות. יש לו דרך ארץ, הם בידו תורה. כן, טוב ליישוב הארץ ולקיבוצי המדינות, מפני שיש לו מעלות עמידות, שתיטב בהם חברתו עם זולתו. גולם הוא איש שיש לו מעלות צריך להיות, מעלות עמידות, אבל לא שלמות, לא הולכות על הסדר הראוי, לכן הוא עדיין גולם. חכם, איש שהגיעו לו שני המינים מן המעלות על השלמות, זאת אומרת, גם מעלות המידות וגם המעלות השכליות, וחסיד, אומר הרמב״ם, הדבר הרביעי, הוא האיש החכם שיש לו את מעלות השכליות ומעלות המידות, כשיוסיף במעלה, רצוני לומר, במעלות המידות, כן, שהוא מוסיף במעלות המידות, עד שייתה אל הקצה האחד מעט, כמו שבארנו בפרק הרביעי, מהשמונה פרקים, זה מה שאנחנו עומדים עכשיו, ויהיו מעשיו מרובים מחוכמתו, מפני זה נקרא חסיד לתוספתו, כי ההפלגה בדבר ייקרא חסיד. תהיה ההפלגה ההיא בטוב או ברע. אז הוא אומר, יש לך פה את העניין הזה שהוא מוסיף מעבר למה שצריך ממעלות המידות. אז חכם עושה את המעלות המידות. אגב, הרמב״ם במוירה, בחלק ג', מדבר על זה שחכם זה באמת האדם שיש לו את מעלות המידות בשלמות. לא רק את מעלות השכליות בשלמות. כמו שהוא גם כותב בפירוש המשנה, יש שם, הוא מעריך בזה יותר. די בסוף חלק ג'. אבל יש את המעלה הזאת של החכם. החסיד לוקח מרווח יותר מהחכם. עכשיו, חסיד, אדם יכול להיות גם בנושא מסוים. נושא מסוים שבו הוא יודע שיש סיכון, אז הוא רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אז הוא עושה אותה. הרמב״ם ביחס דיויס בפרק ב' הלכה ג' גם מדבר על העניין הזה, שם זה ידוע, כן? איך שהוא מתאר את זה שם. ויש דעות שאסור, טוב, הוא מדבר שבעיקרון צריך שאדם ילך על הדרך הממוצע, ואם יש לו בעיה, שילך לדרך... לקצה השני, ינוג בו זמן מרובה עד שיחזור לדרך הטובה, והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. ויש דעות, אומר הרמב״ם בהלכה ג' ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר. והוא גובה הלב שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה לי מאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו, ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד, לפיכך ציבור חכמים מאוד מאוד בשפל רוח, שכל המקביל ליבו, כפר בעיקר, ורום לבבך, ושוכח תוסע שמלו יקחו, בשם תדעיס בגס לרוח, ואפילו מקצוסו. ומן הכעס, דעה ראי עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. ויתרחק וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. וכן אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או... על הציבור, אם מהפרנס הוא רצה לכעוס עליהם, כדי שיחזור למותם, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס דלי אסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה איש בשעת כעסו, והוא אינו כועס. בסדר? אז הרמב״ם אומר את זה לגבי שתי עניינים. לגבי גאווה ולגבי כעס, שבהם נשמע מדברי הרמב״ם שכולם צריכים לנהוג במנהג חסידים. זאת אומרת, עדיין, גם בגאווה, והרמב״ם כותב את זה פה מפורש, גם לגבי גאווה וכעס יש נורמלי ולא נורמלי, אבל שם הנטייה של כולם צריכה להיות לקחת מרווח ביטחון והכי גדול שאפשר. כי גאווה וכעס הם מאוד מסוכנים ועלולים מאוד ליפול בהם.
כן אמור להיות אבל קצת גאווה.
כן, אבל פה הרמב״ם, מדברים על זה, יש אריכס מאוד גדולה גם בלחם משנה וכולם על הסתירת ברמב״ם בעניין הזה, כן. נראה לי פרק ג'. טוב, בלי נדר עוד נדבר על זה. אבל טוב, אז זה ההנהגה של החסידים לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, מה?
בדברים שאמרנו מפה על החסידים שהולכים טיפה יותר.
כן.
זה דווקא בכיוון שהוא כותב או כל אחד לצד ההפוך?
בגדול זה כל אחד לפי המצב שלו. רק מה? בדרך כלל אצל רוב בני האדם הצד הזה יותר חזק מהצד הזה. יש יוצאי דופן, יש דברים שהם באמת לא כל כך רגיל. אבל ברגיל, רוב האנשים יותר נמשכים לתאוות מאשר לחוסר תאווה. בסדר? אז לכן, שם צריך אדם לקחת קצת מרווח ביטחון. עוד פעם, זה לא חיוב, אבל זה מנהג חסידים. בסדר? זה לפנים משורת הדין. טוב, י' ב', אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות, וקצת אנשים מהם גם כן מנטות אחר הקצה האחר. אומר, יש אנשים שאתם, אתה יכול לראות את ההנהגה שלהם בחיים, שהם לא רק לקחו מרווח ביטחון קצר, הם לקחו משהו ענק, כן? אתה רואה את אותם חסידים בצום. בסדר, הם צמים הרבה, וקום בלילות, כן, אם זה דוד המלך, אם זה אחרים, הוא מדבר חסידים, הכוונה אצלו זה אליהו הנובי, אלישו הנובי, כן, שיחזקאל, שלא מתחתנים, יש כל מיני הנהגות קיצוניות אצל חלק מהצדיקים הגדולים, אומר הנחת הדעת אשר ירצה לעשות אותו, הם אפילו כאילו לא חושבים על זה בכלל, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, בני ריחב, נכון, יש לך את, הם לא אוכלים בשר ולא שותים יין, הרחקת אנשים, ולבוש הצמר והשיער הוא שכונת בהרים, ולגור בהרים, להתבודד, והתבודד במדברות. אומר, מה זה כל ההנהגות האלה של החסידים שפורשים מהנהגת העולם וההנהגה הרגילה? מה ההנהגה הזאת? אז הוא אומר, לא עשו דבר מזה, אומר, אל תחשוב שהם עשו את זה כי זה דבר טוב. זה לא דבר טוב, זה דבר גרוע. למה הם עשו את זה, אותם חסידים? אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. אם בן אדם רואה שהוא באמת נמצא במצב שהוא מאוד מאוד נמשך לדברים לא טובים, אז הוא צריך ללכת לקצה השני, ואז אין לו ברירה אלא להתבודד במדבר. לתקופה מסוימת.
כן. כל הדמויות הגדולות הם...
אז לכן הרמב"ם בא ומוסיף מיד עוד משפט, שזה לא חייב להיות שהם עצמם התמודדו עם כזה יצר הרע ענק, אלא יכול להיות ולהפסד אנשי המדינה גם כן. אומר, אם אתה רואה שבדור יש אנשים שנסחבים מאוד מאוד חזק לכיוון לא נכון, אז כדאי שיהיו כמה צדיקים שיקחו קיצוניות שנייה. לא כי הקיצוניות הזאת נכונה, אלא כדי לאזן קצת את הדור. בסדר? כדי להביא את האנשים לקצת, לתפיסה קצת יותר נורמלית של המציאות. אומר, גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם. זאת אומרת, הם רואים את ההשפעה של, של הציבור עליהם. אגב, כמו שהרמב"ם כותב בפרק ו' מהלכות דרייס, נכון? הרמב"ם מאוד ידוע. דרך האדם להיות נמשך אחרי... דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ראה וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים שבצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה ההולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיו צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמותם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללך למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות ומפני החולי, ישב לבדו יחידי. כעניין שנאמר ישב בדד ועידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עם העם ונוהג במנהג המרע, יצא למערות ולחבכים ולמדברות ועל ינהיג עצמו בדרך חטאים. כעניין שנאמר, מיתנני במדבר מלון עורכים, הרמב״ם גם אצלנו מביא את אותו פסוק, מיתנני במדבר מלון עורכים, הוא אומר, והוא רואה שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם, הם משפיעים עליי, אני רואה שאני משתנה כתוצאה מההתנהגות הזאת, עד שיפחדו, הצדיקים, החסידים האלה יפחדו מהפסד מיתותיהם בעבורם, בגלל כל המצב והאווירה, אני גם מושפע מזה לרעה, ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע. בסדר? לכן, כמאמר ירמיה הנביא עליו השלום, מיתנני במדבר מלון עורכים ועזבה את עמי ואלכה מאיתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. כינוס של בוגדים, כולם מנעפים, אין לי ברירה אלא עזבה את עמי ואלכה מאיתם. מיתנני במדבר מלון עורכים.
עצמו לא התרחק מבני אדם, לא?
אם אתה הוא אומר, כשאתה רואה שאתה מושפע.
עצמו, הוא אומר שכל הדעה בעתי כל האזור שלו?
לא, בזמננו, לא, הוא אמר את זה בהתחלה של הדברים. אומר, אם הם נותנים לך להיות לבד ולא להיות מושפע מהם, אז מצוין. אם אתה לא מוצא מקום אחר, אז תחיה לבד, תתבודד. אתה לא מצליח להתבודד לגמרי כי הם מכריחים אותך, זאת אומרת, אתה עדיין בין הזה, אבל אתה חי את החיים שלך, המשפחה שלך. אם אתה מצליח לנהל את המשפחה שלך, את הקהילה שלך, את הישיבה שלך, בצורה שאתה... פה יש לך אוטונומיה, מצוין. ברגע שלא נותנים לך לנהל את האוטונומיה הזאת, בסדר? אתה חי עם הילדים שלך פה, הם נכנסים אליך הביתה מכל הכיוון גם בלי שתרצה. אז אין לך ברירה אלא לעבור למקום אחר. אז כנראה שבזמן הרמב״ם הוא לא היה צריך את זה עד כדי כך, וידוע החזוני שנפגש עם הסת מרוב, אז הם דיברו על מה עושים בזמננו, ויצא מביניהם, הסת מוסטרונים שהסת מרוב אמר את זה, אחרים אומרים שהחזוני שאמר את זה, שזה בזמננו הם הישיבות. בסדר? זה מה שנכון זה הישיבות. זה המקום שבו האדם יכול לברוח, הטבע סנרח שאפשר לברוח ולהיות פחות מושפע ממה שקורה בסביבה. אבל עוד פעם, זה בסופו של דבר בחירה של כל אדם בפני עצמו. מי שרוצה להיות שמור ולהיות בחברת הצדיקים, אז מצוין. ומי שרוצה להיות בחברת הרשעים, אפשר בקלות. בסופו של דבר זה עומד לבחירה של האדם איפה ואיך הוא רוצה לחיות. אז אומר לך הרמב״ם, שאתה רואה את החסידים הגדולים, שעושים את המעשים הקיצוניים האלה, אומר, או כי הם עצמם התמודדו עם עצמם והיו צריכים לעשות מעשה קיצוני לתקופה, ואתה, מה שקורה, אתה מצלם מצב של משהו מסוים. אתה רואה אדם גדול, עושה משהו מאוד קיצוני, אגב, יכול להיות לכמה כיוונים, בסדר? והוא עכשיו בתקופה שהוא עובד על המידה הזאת. אז לכן הוא עכשיו במצב של, אתה יודע, שם גבולות, לא נותן, לא מתקרב לשום דבר שיכול להזכיר את האהבה. אתה מבין? לוקח צד קיצוני. אבל יכול להיות שעכשיו הוא גם בצד השני, כן? יש דברים שעל פי הלוחם מותר. אז מה, כל דבר שעל פי הלוחם מותר אתה עושה? כן, אבל הוא עכשיו בזמן הזה. לכן הוא אומר לך הרמב״ם, אתה לא יכול ללמוד מההנהגות של החסידים לשתי הכיוונים. הוא אומר, באו הטיפשים, באות י' ג' וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלה הפעולות עכשיו ולא ידעו כוונתם כי אם היו יודעים את הכוונה כנראה לא היו כסילים אבל בתור כסילים הם לא יודעים את הכוונה והם גם בטוחים שהם כן יודעים אם היו יודעים שהם לא יודעים, עוד היה חצי בעיה. היו אולי שואלים, אולי מקבלים תשובה. אבל הם גם בטוחים שהם יודעים, כי הטיפש גם בטוח שאין יותר חכם ממנו. איך שמעתי פעם, הרב בקשי דורון אמר בדרשה, היה לו בית כנסת שם ברמת שלמה, אז הוא אמר פעם שאם היו נותנים לנו לחבר את התפילה, כל אחד לחבר את ה-18 של עצמו, אבל כל הברכות היו אותו דבר, חוץ מברכה אחת. אתה חונן לאדם דעת. הוא אומר, את זה אף אחד לא היה מחבר. כולם יש שמספיק, מה? אין אף אחד שחושב שצריך לבקש על זה. אז אתם, הכסילים הם בטוחים שהכל בסדר. אז הם ראו את אלה הפעולות, שככה החסידים עושים, חשבו שהן טובות. הם לא הבינו שזה בא רק בגלל שהדור כולו במקום אחר, לכן הם מגזימים לצד השני. או רק בגלל שזה משהו יוצא דופן. הם חושבים שזאת הפעולה הטובה. וכיוונו עליהם בחושבם שיהיו כמותם. ואז בונים חסידות שמנסים להיות חסידים. בסדר? מנסים לנהוג בהנהגות קיצוניות שאנשים גדולים מאוד נהגו בזמן מסוים, כי אז היה בזה צורך, ובגלל חוסר ההבנה של ה... חסידים של הפולוורס, כן, של העוקבים שהולכים אחריו, רואים את ההתנהגות הזאת ומנסים לחקות אותו בדברים הלא נכון, במצב הקיצוני, וזה לא מחזיק, זה לא אמיתי, זה גם לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך האמצעית. ויענו את גופתם בכל מיני עינוי. הם סובלים. וטוב, זה כבר דיברנו פה כמה פעמים. כשסובלים הכל קורס. ויחשבו שבמה שהם עשו עכשיו, בהנהגה הקיצונית והלא מאוזנת הזאת, שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה, ושעשו טובה, זה מה שהם חושבים, זה שבזה יתקרב האדם לשם. נכון? כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. ככה הם מבינים. הם רואים שזה מה שהחסידים עשו, חושבים שזאת הדרך הממוצעת והנכונה, הולכים ועושים בעצמם את הדבר הזה, והתחושה שהם מרגישים זה לאבד את הגוף. הם מרגישים שנאה לגוף, והם חושבים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם. והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן יגיע פחיתות מפחיתות הנפש. הם מזיקים לעצמם, הם מרחיקים את עצמם מהדרך הישרה, מהדרך הקדושה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו, באמת לטוב לנו כל היום לחייסנו כיום הזה לחיות נכון. עוד פעם, אני לא חושב שהכסילים האלה הם אנשים רעים. תראה איך הם מוכנים להקריב. תראה כמה הם משקיעים במה שהם עושים. זה באמת כל הכבוד. הבעיה שהם גורמים נזק גדול לעצמם ונזק, ואין להם שילם. אתה אומר, אתה יודע למה הם דומים, אומר הרמב״ם? יאללה, לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. כן? כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות, סמים הנקראים בערבי שחם, חנטל, ובלעז קונטדרידה ושקומינה והצמבר, ובלעז הלוי, לא, צבר זה אלוברה, כן? הצבר בלעז הלוי. זה בסדר? וכי יוצא בהם, ופסקו מהם המזון, ונרפאו מכל ים, ונמלטו מן המוות, הצלה גמורה. אתה רואה שהרופא לא נותן לבן אדם לאכול, ומשקיע אותו בכל מיני סמים וכל מיני צמחים, והבן אדם מתרפא, ונמלט מן המוות, הצלה גמורה. ואמר השחל ההוא, עומד הטיפש ואומר, אחר שאילו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, יוסיפו כוח. אז הוא מתחיל לקחת כל יום קופסאות של ויטמינים, כן? הוא מתחיל לקחת כל יום את כל התרופות ואת כל הדברים, ולא אוכל. הוא אומר, והתחיל לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגות החולים, שהוא יחלה בלא ספק, הוא מזיק לעצמו. כן, אלו הם חולי הנפשות בלא ספק, בלוקחם הרפואות על הבריאות. אומר, זה מדובר פה חלק מתהליך, ולכן הרמב״ם מגדיר את כל העניין הזה שלמדנו היום, רפואה, סדר הרפואה וסודה. בסדר? זה סוד הרפואה שאתה לא יכול ללמוד אותו מהסתכלות מבחוץ. צריך להתבונן בזה לעומק ואז להכיר איזה הנהגות הן הנהגות מאוזנות, מדויקות ונכונות שאותם אתה צריך ללמוד, איזה הנהגות נעשות רק לתקופת זמן, לצורך מסוים, או צורך של הדור, או צורך של האדם עצמו, איזה הנהגות הן מרווח ביטחון, ואיזה הנהגות הן הנהגות קיצוניות מאוד ורק זמניות, ואז לדעת מה באמת לחכות ובאיזה צורה לחכות את הדברים. רק משפט אחד מהכוזרי במאמר שלישי, כשהוא מדבר על העניין הזה של איך נראה החסיד, איך נראה עובד האלוקים. אז הוא אומר שאדם, המנהג העובד אצלנו, כן, החסיד, איננו נגזר מן העולם. שלא יהיה עליו למסע עליו, וימאס החיים שהם מטובות הבורא. אומר החסיד האמיתי, לא פורש מהעולם, לא נגזר מהעולם, כן? שלא יהיה, הוא גזור, כן, הוא פרש לגמרי. הוא לא חלק מהסיפור. אבל הוא ההפך, כדי שהעולם לא יהיה למסע עליו. וימאס החיים שהם מטובות הבורא, כי זה מה שיקרה, שהוא מואס בחיים, הוא שונא, כמו שהרמב״ם שונא הגוף, הוא עושה כאילו השם יתברך שונא הגוף, וזוכר טובתו עליו בהם, ההפך, הוא רואה טובת הבורא בחיים עצמם, כמו שנאמר את מספר ימיך המלא וערכת הימים, אבל ההתנהגות של החסיד, אוהב הוא העולם ואריכות הימים, הוא רוצה לחיות, הוא אוהב את החיים, הוא אוהב את העולם, מפני שהוא מקנה אותו העולם הבא, הוא אוהב העולם משהו מקסים שיכול להביא לעולם הבא, וכל אשר יוסיף טובה יעלה מדרגה לעולם הבא, אך הוא מתאווה זה, אילו היה מגיע, הוא אמר, הוא שמח מאוד אם היה להגיע למדרגה של חנוך, של לעבור מפה ישר לגן עדן, והוא באמת, שנדע מיון עניין העולם השפל, קיצור, וכמובן, ויש אנשים שבאמת רמה מאוד מאוד גבוהה מגיעים שאין להם ראוי הבדידות השלמה, לחכמים המתפלספים אהבה בבדידות, כן? אומר לי שיש לו, הם אוהבים את הבדידות, שלהזדקח למחשבותיהם. אומר, זו דרגה מאוד גדולה, יש מי ששגה בקיבוץ הממון והוא שונא להתעסק, אלא מי שיסחור כדי שירוויח עמו. וזאת מדרגת סוקרטס, והדומה לו. אומר, הם הגיעו למדרגה כל כך גדולה של התבודדות. ואלה היחידים, אין תקווה להגיע למדרגת המעלה. אדם לא צריך לעבוד על המקום הזה, שלהגיע לכזאת פרישות מהעולם. אבל, אומר הדרך הנכונה, וימצא השכינה בארץ הקדושה, בעם המוכן לנבואה, אומר, היו אנשים נפרדים, שוכנים במדברות, מתחברים עם מי שדומה להם, לא היו מתבודדים לגמרי. לא בדידות מוחלטת, אלא להיות עם חברים. אבל היו נעזרים על חוכמת התורה ומעשיה, בני הנביאים. אומר, בזמן הזה אין לנו גם את ההנהגה הזאת, אז אומר, בכלל אין לנו פרישות. אומר, ואומר מי? שהכניס עצמו להינזר בפרישות. אנשים שכן הלכו בדרך הזאת של פרישות, אפילו מה שהיה מקובל בזמן הנביאים, אומר, בזמן הנביאים נהנו מזה. הם באמת חיו ברמה הרבה יותר גבוהה. אומר, אבל היום, מי שהכניס עצמו להינזר בפרישות, כבר הכניס נפשו, מכניס את הנפש שלו, בייסורין, וחולי נפשי וגשמי, אומר, ותראה עליו דלות החלאים. אתה רואה עליו את המסכנות של המחלות שהוא הביא על עצמו. בפרישות שלו, ויהיו סבורים בני אדם, אנשים רואים אותו מבחוץ, שהוא דלות הכניעה והשפלות, רואים, מסתכלים, וואו, איזה צדיק, איזה קדוש, איזה כנוע, איזה שפל, כן? יש משפט מאוד חריף ביידיש, רבי יוסף ליס אמר פעם, לא משנה כרגע השם של האדמור, הוא התאכסם פעם מול בית של אדמור, אצל יהודי, שמעתי את זה מאותו יהודי, מול הבית של אדמור גדול, ואדמור הוא יצא מהבית, והפנים שלו היו לבנות, כאילו, אותו יהודי, יהודי ליטאי, אומר לרבי יוסף ליס, אומר לו, יהודי מאוד מיוחד, תלמיד של בריסקרוב, תלמיד של רבי רוחם, יהודי חשוב. הרבי של רבי שמעון פינקוס בחיידר, והוא השפיע עליו הרבה. אז הוא אמר לרבי יוסף ליס, תראה את הרבי, זה, רואים את השכינה על הפנים שלו. הרבי יצא, כזה זקן לבן והכל, והפנים כאלה חברות, לבנות מאוד, רואים את האור, רואים, זה נראה מואר, נראה זה, רואים את השכינה על הפנים שלו. והוא, אותו רבי באמת היה רבי גדול מאוד, כן? אבל רבי סופליס רצה קצת להעמיד אותו במקום. אז אמר לו, יש לי קבולה מסבתא שלי, הקבולה ממבובה, יש לי קבולה מסבתא שלי, שצריך מאוד מאוד להיזהר, להבחין, אגיד את המילים ביידיש, צובי שכינה מתמרידן, להבחין בין השכינה לתחורים. הוא היה בהלם מהמשפט הזה, אז הוא אמר לו, תראה, הרבי הזה יש לו תחורים כנראה. שם ישמור יהודי, כן? המחלה הזאת, מי שיודע, זה יורד הרבה דם, כן? שם ישמור כל פעם שצריך השירותים, יורד שם דם. עכשיו הוא מאבד המון דם. עכשיו, בדרך כלל, מצב כזה, נותנים דם, אבל הוא רבה. אז הוא לא יכול לקבל דם חיצוני, כן? דם, זה, הוא לא ייקח דם. ולכן הוא מאוד מאוד חיוור, כי פשוט אין לו דם. זאת אומרת, יש הדם שלו בגוף נמוך. עכשיו, זה נראה לך שכינה, אבל הסבתא שלי אמרה שצריך מאוד מאוד להיזהר להבחין בין שכינה למרידן, בין שכינה לתחורים, כן? עוד פעם, זה משפט מאוד, מאוד מאוד קשה, אבל זה טוב, זה בסדר, מי שמכיר את רבי יוסף ליס, יש גם ספר שלו, יוסף דה, אז גם כן, אתה רואה שם הרבה וורטים חריפים כאלה, הוא מגיע מביסמטרש מסוים. אומר לך, כוזרי, תדע לך, אתה רואה את הבן אדם הזה, הוא הכניס עצמו להינזר בפרישות, ואתה רואה עליו את דלות החלואים, ויהיו סבורים בני אדם שהוא דלות הקנייה והשפלות. אנשים חושבים, זה בטח, איזה קנייה, איזה שפלות, אתה רואה עליו את הקדושה. זה לא קדושה, שים לב. וישוב, הוא חוזר, בסופו של דבר, הבן אדם הזה נאסר, מואס בחייו, מפני קיצתו במעשריו ומחוביו. הוא גומר את החיים, שהוא מואס בחייו הבן אדם הזה מרוב ייסורים ומחובים, לא מתאהבתו לבדידות. ואיך לא יהיה כן? זאת אומרת, הוא לא אוהב את מה שהוא עושה, הוא סובל ממה שהוא עושה והוא סובל עוד יותר. ואיך לא יהיה כן, אומר לך הכוזרי, והוא איננו דבק באור אלוקי שימצא בו צוות הנביאים. אומר, אם הוא היה באמת בנביאים, הוא היה מתענג על האור האלוקי, אז הבדידות הייתה באה לו באמת טוב, הבדידות בין שאר הנביאים הייתה באה לו טוב, אבל הוא לא שם. הוא מכריח את עצמו להיות במקום שלא טוב לו, לא טוב לו עם איפה שהוא חי, לא טוב לו עם מה שהוא עושה. אז הוא סובל ומואס בחייו, ונראה לך עליו קנייה ושפלות וקדושה, ובסופו של דבר כלום. ולא הגיע לחוכמות שמספיקים, והוא לא, גם, הוא אומר, הוא גם לא, אין לו חוכמה מספיק כמו הפילוסופים, ואמור כי הוא ירא וחסיד, כן, טוב, קיצור, הוא אומר, לא תיבה למנב, לא חנינה, להישאר ביתי היום, טוב, הוא מעריך בזה עוד, והוא אומר, הבן אדם הזה, והשם הראיו, הדיבור והיה והמשגל והרווח ממון ותקנת ביתו ועזרת דלים ועזרת הרוב ממונו, כשיראה שום קלקול, עלו יישאר מתחרט על מה שקשר נפשו אליו. הוא אומר, הבן אדם הזה, בסופו של דבר, יתחרט על מה שהוא עשה. אמר הכוזרי, ואת הכוזרי הבא ציטטנו בתחילת השיעורים השביל הפרוקים, אם כן, ספר לי מעשה החסיד שבכם היום, אז מה זה חסיד? הוא שאל אותו מה זה חסיד, הוא אמר לו, לא, זה לא האיש הזה. מה זה כן חסיד? הוא אמר לו, החסיד הוא הנזהר במדינתו, משאר ומחלק לכל אנשיה טרפם את האוכל שלהם וכל סיפוקם, וינהג בהם, הוא מנהג אותם, מנהל אותם בצדק, לא יונה אחד מהם, ולא ייתן לו יותר מחלקו הראוי לו. נותן לכל אחד כמה שצריך, לא פחות מדי ולא יותר מדי. וימציאם בעת צורכו עליהם, וימצאם, הוא מוצא אותם בעת צורכו עליהם, כשהוא צריך מהם משהו, שומעים לו, ממערים לענותו, עונים לו בעת קוראו, כשהוא קורא להם, יצבם ויעשו כמצוותו, ויזהירם ויזהרו. אומר לו הכוזרי, על חסיד שאלתיך, לא על מושל. עונה לו החבר, החסיד הוא מי שהוא מושל. נשמע בחושה וכוחותיו הנפשיים והגופניים, ומנהיגה מהנהגה הגופית, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אומר, בן אדם שיודע לתת לגוף שלו את מה שהוא צריך, לא פחות מדי, לא יותר מדי, בצורה נכונה, מאוזנת ומדויקת, והדבר הזה מוביל אותו שהגוף נשמע לו כשהוא צריך את הגוף. הוא שולט על הגוף שלו, כי הגוף שלו מקבל, הגוף וכוחות הגוף והנפש מקבלים בדיוק את מה שהם צריכים, וזה מה שהכוזרים מעריך שם בחסיד, שזה אגב בדיוק החסיד שיש לנו כאן ברמב״ם. שאדם שחי מדויק, מאוזן ונכון, ולא נגרר לשום כיוון מהכיוונים הלא נכונים. והעיקר מה שהרמב״ם רוצה להגיד לנו פה, תדעו לכם, גם בעבודה יהיה לכם קטע שאתם תצטרכו ללכת למקום שהוא מרווח ביטחון קטן, או מרווח ביטחון קיצוני. לפעמים מצורך עצמי, לפעמים מצורך של החברה. אבל אל תתפסו לזה כזה העיקר. תזכרו מה הדבר הנכון, וגם כשאתם רואים אצל אנשים התנהגות קיצונית לכאן או לכאן, תדעו לתכלל אותה ולהכניס אותה לדיוק הנכון איפה היא באמת אמורה להיות. שם יעזרנו.